בוקר טוב ושלום לכולם. אנחנו בהמשך לנושא הכללי שנקרא סבלנות, אנחנו מטפלים עכשיו בנושא הסבלנות מול הפרנסה, שזה אחד הנושאים המרכזיים בחיים. אולי בקיצור נמרץ, ראינו שבחירת הפרנסה היא בעצם, יש לנו כמה סימנים שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, רמז לנו, איך לבחור את הפרנסה שלנו בחיים. אחד זה מה אני כישרוני בו, ושניים, מה אני אוהב. זה קשור אחד בשני. זה מראה לי שהפרנסה שלי, בפרנסה שלי יש ייעוד שהוא מותאם לכישרונות שלי, לאהבות שלי, ושם אני אמצא את פרנסתי, ולא במקום אחר. ראינו שם דוגמאות, למשל שהחיות, כן, כל אחד יש לו את האהבה שלו המיוחד, למשל הציפור שנקראת סקנאי, סקנאי זה משון סק, שיש לה סק במקור כמו מצודת דגים, כמו רשת דגים, אז יש לה יואב ודגים, ויש לה גם מבנה גוף מותאם לזה, רגליים ארוכות שיכולה לעמוד במים הרדודים, ומקור מיוחד עם כלי לצדת דגים. וכן, על זה הדרך, כל חיה וכל דבר באופן טבעי, אפשר בחירה חופשית, רואים שהקדוש ברוך הוא נטע איזה בטבע של כל חיה וחיה, לאהוב את האוכל המיועד לה, כן? ונתן לה את הכלים גם לצוד או להשיג את האוכל שמתאים לה. ומזה אנחנו נלמד גם כן שבעצם הפרנסה שלנו היא פרנסה משמיים, ואנחנו צריכים בעצם לזרום עם הכישרונות שלנו. עכשיו, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הכישרונות שלנו האלה גם אומרים לנו מה הייעוד שלנו בחיים. הרבה אנשים שואלים מה הייעוד שלי בחיים, כן? אז הדברים האלה מובילים אותי למה שבאמת הייעוד שלי בחיים, איפה אני במקצוע הזה יתרום גם לחיים. איפה אני אהיה מומחה, איפה אני אהיה טוב שם, כי באיפה שיש לי אהבה, איפה שיש לי כישרון, שם אני אהיה גם טוב. זה ברור הדבר הזה, אם מתמידים וזריזים ומתמידים, אז יש גם תוצאות. עכשיו, הנושא של הפרנסה, לכאורה, הוא לא הדבר המרכזי בחיים של הייעוד, כן? אבל זה לא מדויק, מכיוון שהקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם השליך אותנו מגן עדן ואמר לנו, בזיעת אפיך תאכל לחם, זאת אומרת שהמאמץ של הפרנסה הוא התיקון של החטא של האדם הראשון. כלומר, עיקר הייעוד שלנו, לכאורה, הוא בא לידי ביטוי בהתמודדות הזאת עם הפרנסה. כן? ששם באמת אדם יכול לעבור תיקון נפלא. הוא עובד עם אנשים, הוא חייב לשנות את המידות שלו ואת ההתנהלות שלו מול אנשים. שם הוא יכול לעבוד ביושר או לא לעבוד ביושר. יש בזה תיקון ענק בפרנסה. זה לא משהו שאוי, מה לעשות, צריך לפרנס. לא נכון. זה התיקון, זה גם חסד גדול, שאדם הולך לעבודה. אדם יום יום מתאמץ ללכת לפרנס את המשפחה שלו, יש שם חסד עצום, מאמץ לחסד עצום. אז אם אחד היהודים היותר גדולים שלנו זה להיות אנשי חסד, אנשים טובים, אז אדם שהולך לעבוד, הוא עושה חסד עם המשפחה שלו ועם הילדים שלו, בלי סוף, יום יום, שעה שעה במשך שנים רבות. זה תיקון ענק. אדם שיש לו פרנסה והוא לא צריך באמת להתאמץ, אז אנשים מיוחדים שאולי באיזשהו מקום השתחררו מהכידון של חטא האדם הראשון, ויש להם ייעוד אחר, בלימוד תורה אולי, שזה חשוב מאוד. צריך להיות תמיד אנשים שלומדים תורה ומבררים את האמת בחיים. אולי בחסד. כן? אולי בחסד, עשיית חסד בזמן הפנוי, שאתה לא צריך לעבוד, אז חסד, להקים מפעלי חסד, כל מיני דברים. אבל יש תיקון גדול בפרנסה. זה לא דבר שולי, כמו שאנשים חושבים. זה מה שראינו בקיצור בפגישות הקודמות. ראינו את זה בעיקר מחובת הלבבות, ועכשיו, ברשותכם, יש מקור מספר 2, זה צדקת הצדיק של רבי צדוק מלובלין. זה כבר, זה מאמר עם מתיקות חסידית. משהו נפלא, נראה את, את אותו נקודה ברבי צדוק, ונראה גם נקודות נוספות שם. אז בואו נקרא את זה וננסה להסביר. מקור מספר 2, צדקת הצדיק, קוף פי א', הכותרת, הרצון והחשק של האדם מבטא את יהודו. כן, הרצון והחשק של האדם, זה הנושא שלנו, מבטא את יהודו. כל אדם יש לו חמדה מיוחדת, ובאותו דבר שחמדתו ותאוותו גוברת ביותר, בדבר זה עצמו הוא כלי מוכן, הוא עצמו כלי מוכן לקבל ברכת השם אם ישוב אל השם בכל ליבו. מה זאת אומרת לשוב אל השם בכל ליבו? היינו שיכיר שאותו חמדה, שאותו תאווה שיש לו, שנראית לכאורה שלילית, היא נטועה בו מהשם יתברך, וזה לצורך עבודת השם דווקא. והוא יביא תכף, הוא יביא פה תכף פשוט דוגמה נפלאה מהגמרא, כן? אבל זה קודם כל הכותרת, זה היסוד, שהדבר, ואני חושב שדיברנו זה גם פעם שעברה, הדבר שאתה בדיוק חושק בו, ובדיוק אוהב אותו, וזה נראה לך שלפעמים שזו תאווה שלילית, לא נכון, יש לך סימן שם, בגלל החשק הגדול, ששם נמצאת הנקודה שלך בחיים. אני אתן דוגמאות קטנות תכף, חננל, כן. למשל בוא ניתן דוגמה פשוטה, אשת פוטיפר, נורא והיום, נכון? מה שהיא עשתה, כן? אבל בסופו של דבר, היא צדקה בחשק שלה, במובן האמיתי שלו, לא במובן השלילי שלו, כי יוסף עם מי התחתן בסוף? נכון, עם הבת שלה, נכון? זאת אומרת, החשק הפנימי שלה, היה לה הרגשה פנימית שיש לה חיבור עם יוסף ועם העניין של יוסף בעולם. רק שהיא לקחה את זה למקום של תאווה, למקום שלילי, למקום של זנות, כן? ורואים את, עוד שנייה, רואים את החוזק הזה, שהמדרשים, אנחנו לא רואים את זה בפסוקים, אבל במדרשים, שהייתה כל יום מחליפה בגדים, גם בבית סוהר היא רדפה אחריו, אתם יודעים? היא אמרה לו, אני יוציא אותך משם, אם תהיה איתי. הוא עמד במבחן הזה, כן? הוא ידע שזה, בדרך הזאת, אי אפשר להוציא את הנקודה האמיתית, אי אפשר להוציא החוצה. אבל בסופו של דבר, כשהוא עמד במבחן הזה, באמת רואים שמאחורי החשק שלה היה משהו אמיתי. עוד דוגמה אחת. קורח. קורח שהוא נחלק עם משה, ובסוף נבלע באדמה, וזה סימן לנו ותמונה לנו לכל החיים איך להתרחק ממחלוקת. יש שם דברים נפלאים, מה בדיוק הייתה המחלוקת. אבל באמת חז"ל אומרים שבפנים פנים, פנים, פנימיותו הוא ידע שמגיע לו גדולה, שיש גדולה בתוכו. זה לא סתם, כי מי יצא מקורח בסוף? שמואל הנביא, כנגד אהרון ומשה, נגד משה ואהרון. זאת אומרת, ההרגשה הפנים פנימית שלו, זאת אומרת, מה שנקרא, היא לא חזי, מזלי חזי. כלומר, הרגשה שלו שיש פה נקודה אמיתית, ושהוא הלך עליה מאוד חזק, היא נכונה. רק שהנקודה הזאת לא ירדה למציאות בצורה קשרה וישרה, אז היא גרמה נזק גדול. אבל באופן הנכון והמותר לפי ההלכה, אז הדברים האלה, החשק הזה מרמז לנו, מרמז לנו שזה דבר אמיתי. אותו הדבר דוד, אני בכוונה מביא דוגמאות. כי הדוגמאות האלה, על מנת שלנו תמונה בעיניים חזקה מאוד, שאנחנו חושקים במשהו, כמו שאומר פה צדקת הצדיק, רבי צדוק, כן? כל אדם שיש לו חמדה מיוחדת, שם התיקון שלו הגדול ביותר, שלא יזרוק את זה לפח, רק שיוציא אותה באופן ישר והוגן לתוך, למציאות. דוד המלך, שהוא חושק בבת שבע, כן? מסתבר, מה יוצא בסוף מבת שבע? שלמה המלך, זה המשיח, או דוגמת המשיח שבונה המקדש, וששלום בזמנו, ושמלכת שבא מגיעה לראות איך הוא מנהל מדינה בצורה מתוקנת, שזה עיקר התיקון של ישראל, שאנחנו מהווים דוגמה בממלכתיות שלנו, בניהול המדינה שלנו, בצורה ישרה וטובה, זה הדוגמה לגויים, ותיקון לכל העולם, לכל האנושות. שלמה המלך בסוף יוצא ממנה, זאת אומרת שהתאווה שלו לבת שבע היא הייתה נכונה. והיא יצאה לפני הזמן, כמו שהגמרא אומרת, פגה אכל. פגה זה התאנה שלפני שהיא מבשילה, היא נקראת פגה. כן, מי שיש לו עץ תאנה, יש בבית עץ תאנה, אז יודע שהתאנה יכולה להיות בוסר בבוקר, ובצהריים היא כבר מוכנה. כי זה לא פרי שקוטפים אותו במכה אחת כמו הפרסקים ותפוחים. זה כל כמה שעות מבשיל לך איזה תאנה. זה במשך כמה חודשים אפילו, הייתי אומר, כל הזמן מבשיל לך תאנים. אז אם אתה אוכל אותה פגע, דהיינו, לפני הזמן, אז היא לא, היא בוסר, עושה לך בפה יובש. אבל אחרי כמה שעות, היא רכה, טעימה ומתוקה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נכון, נכון. כן, מה רצית, חננאל, מחילה? רגע, שאלה. אני הדוגמאות שהבאתי, בכוונה דוגמאות שליליות, לראות שהתאווה הזאת היא לא סתמית, רק היא יצאה בצורה שלילית. אבל התאווה הזאת היא מורה שיש שם נקודה נכונה. זה ניסיתי להסביר כמה פעמים, דווקא הבאתי דוגמאות שיצאו בצורה שלילית, והן היו נכונות. כן. אז נכון, אז נכון, נכון שצריך איזה בירור לפני כן, זה לא כל מה שבא לי, כמו שאומרים, זה איזה, אבל פה אומר, כל אדם שיש לו חמדה מיוחדת, זה משהו יציב אצלו, חזק, הוא מפעיל בזה המון כוח, באותו דבר שחמדתו ותאהבתו גוברת ביותר, זה סימן שאם הוא לוקח את זה למקום הנכון, זה בדיוק הנקודה, אנחנו נראה תכף דוגמה בגמרא, הוא מביא גמרא, לוקח את זה למקום הנכון, זה התרומה שלו והמתנה שלו לחיים. תכף נראה את זה, בסדר? תכף נראה. תכף נראה דוגמה. תכף נראה דוגמה שתתאר את הדבר הזה. כן. כן, אבל היא גרה שם בבית, גרה בבית, זה יותר רחוק, זה יותר רחוק, אני מסכים איתך.
בת מאומצת.
נכון, נכון, הייתה בת מאומצת, אבל זה מראה שהבת שגרה שם בתוך הבית, כן, היא הייתה שייכת ליוסף, ואת הדבר הזה, אשת פוטיפר הרגישה, זה בפנימיות, זה מה זה, זה תת הכרה, זה לא משהו הכרתי שהיא... כן, בסדר, אני רוצה, מכילה רגע, כבודו, מכילה רגע. אני רוצה שנתפוס, זה חסידות, צריך לתפוס את זה בבחינה של זה. צריך לתפוס את זה לא בהסתכלות פרטנית, זה לא עוד ניגלה, זה לא שיעור הלכה. יש פה רמז, בסדר? רמז שאושת פוטיפר, החשק שלה, הוא היה נכון במובן מאוד מאוד עמוק תת הכרתי. זה הכל. ובאמת, בסופו של דבר רואים שהחשק הזה שלה, שיש חיבור, שהיא הבינה שיש איזה חיבור בין המשפחה שלה, הרחוקה, המאומצת אפילו, ליוסף, החשק הזה הוא חשק נכון. זו דוגמה פנטסטית, שאפילו זה משהו מאוד עמוק, מאוד רחוק לכאורה. המצד שהיא הפעילה המון כוח שם. בכלל, כל נושא של הראיות אמרנו שיש בו צד, נקודה מאוד חיובית, שהוא קישור לנצח של החיים. בלי עריות אין חיים. אז כל התאווה הזאת לעריות היא תאווה נכונה כשהיא מתועלת למקום הנכון. זהו. בסדר? עכשיו בואו תראו את הדוגמה פה. היא דוגמה ממש מצוינת והיא גם, היא גם הכנה נכונה לדעתי לראש השנה, לקראת יום הדין. כי מדובר פה איך הוא אומר פה, אם הוא ישוב אל השם בכל ליבו, מה זה ישוב אל השם בכל ליבו? ייקח את אותו תכונה שהיא נראית נורא שלילית, והוא מתעל אותה למקום הנכון שלה, זה נקרא תשובה. וזה לא רק בתפילה ולימוד תורה, אלא זה בכל דבר שאדם חוזר להיות הוא, גם בצד המקצועי שלו, גם בצורת תזונת האוכל שלו, זה נקרא שהוא שב לעצמו בכל התחומים. אז יש פה דוגמה ממסכת בבא בתרא, קוף יוד. אומרת הגמרא שמה, וזה שאמרו זל בבבא קמה, על פי הפסוק, הוא שבועל וגו נגיד על האוצרות. מי זה השבועל הזה? שבועל הזה, אומרת הגמרא, מה, שבועל שמו? יונתן בן משה שמו. בן מנשה, מחליפים את ה... יונתן, אתם יודעים מי זה יונתן בן משה? הוא היה כהן לעבודה זרה אצל מיכה, אצל פסל מיכה שם. כן? יונתן הזה, הוא היה תאב ממון. שהוא היה מוכן, כמו שאומרים, למכור את אבא שלו בשביל הכסף. אבא שלו זה משה רבנו, אומרים לו בני דן שאומרים שם, אבא שלך שהיה בסנה, אבא שלך שהיה במעמד הר סיני, זה אבא שלך, אתה הולך עובד עבודה זרה? הוא אומר, אני צריך כסף. אני צריך להרוויח כסף. אז הוא מוכן להרוויח כסף בצורה, בעבודה זרה, נגד אבא שלו. נגד הנקודה המיוחדת של אבא שלו, הוא הולך להרוויח כסף. אני אומר, זה בצורה פשוטה, ככה שנהיה קצת במציאות. זאת אומרת שהוא אוהב מאוד כסף. לך תעבוד בדברים אחרים. הגמרא קוראת לו שבועל, נגיד על האוצרות, כן? היה שר האוצר, בסופו של דבר אצל דוד המלך. למה הוא נקרא שבועל? כן? מכיוון שהוא שב לאל. במה הוא שב לאל? עכשיו תראו במה הוא שב. כיוון שראה דוד שממון חביבה עליו ביותר, דוד, שהיה מלך ישראל, שהתכונה המיוחדת של מלך ישראל, המלך האמיתי, זה בעצם לזהות את התכונות והכישורים של כל שבט ושבט, ולשים כל שבט ושבט במקום שלו, זה המנהיג האמיתי, והוא אין לו מיגר מכלום, כלומר אין לו שום אג'נדה, כמו שאומרים, אין לו שום אינטרס, חוץ מאשר שהשבטים, כל אחד יש לו את הנקודה המיוחדת בכלל שנקרא, או בייצוג הכללי שנקרא עם ישראל בעולם, לתת לכל שבט ושבט בדיוק את המקום שלו. ולתת גם לכל אדם ואדם, לפי התכונות והכישרונות שלו, את התפקיד המיוחד שלו, ולא לכפות על אנשים להיות מה שהם לא. מה שקורה הרבה פעמים, שקופים אנשים להיות מה שהם לא, דורשים מהם להיות מוצלחים ויפים כל מיני דברים, שזה לא אני. ההורים עושים את זה, החברה עושה את זה. כן? זה המיוחד בדוד המלך, שהוא יודע לקחת כל אדם ואדם וכל שבט ושבט, לשים אותו במקום הנכון שלו, לפי הכישרונות שלו. והוא מזהה את יונתן הזה, שהוא היה רשע, שצריך לזרוק אותו בכל המדרגות, כי הוא עבד עבודה זרה שם בפסל מיכה, למרות שהוא הבן של משה רבינו, והוא שולף אותו משם, או שולף אותו, ושם אותו דווקא על האוצרות של מלכות ישראל. עכשיו, מה זה מלכות ישראל? תכף נראה פה בהמשך. אני עושה לכם קצת הקדמה. זה משהו נפלא. מלכות ישראל, מלכות דוד המלך, זה לא סתם מלכות, זה לא מדינה ושלטון בשביל השלטון. מלכות דוד המלך זה מלכות השם בעולם. זה הייצוג, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שהצדק והאמת והיושר, איך יופיע בחיים בצורה מושלמת, בצורה נכונה, לא מושלמת, בצורה נכונה, בחיים הציבוריים, לא רק הפרטיים. זה מלכות דוד. וכשדוד המלך לוקח את שבועל ושם אותו לשר האוצר, זאת אומרת שהוא שר אוצר במלכות השם. לקח את הכישרון הזה של תאוות ממון ושם אותו בתור שר אוצר, הוא היה שר אוצר כנראה מאוד מוצלח, תכף נראה בהמשך של הגמרא. יש לו ברכה בזה שלוקחים אדם כישרוני כזה ושמים אותו דווקא במלכות השם. זה נקרא שהוא שב, שהוא מבין שהכישרון הזה הוא כישרון של ריבונו של עולם, לא בשביל שאני אעשה כסף סתם או שליטה, אלא בשביל שאני אעשה כסף, ינהל את הממלכה, את אוצרות הממלכה הישראלית, שהיא נציגות השם בעולם, בצורה ישרה והגונה. זה פשוט נפלא, זה כפתור והפרח, זה, לא יודע, אני אחרי המשפטים האלה מרגיש שאת היומית שלי היום עשיתי, אם אתם מבינים מה שאני אומר. כן? זה פשוט, פשוט מדהים מה שכתוב פה. אז הוא אומר עוד פעם, על פי שבועל וגור נגיד, גומר, כן? נגיד על האוצרות. כיוון שראה דוד שממון חביבה עליו ביותר, מינהו על האוצרות. שואל פה הצדקת הצדיק, והרי האוצרות אין שלו. מה יצא לו מזה שהוא היה שר אוצר? הרי כל הכסף, כל המיליונים, המיליארדים, זה של המדינה, זה לא שלו. מה יצא לו מזה? כן? והרי האוצרות אין שלו. ולא נתן לו האוצרות כלל, דוד המלך לא נתן לו את האוצרות כלל. ובמה הסביח חמדתו, איך בא לידי סיפוק התאווה שלו של הממון? אם בשביל פרס שקיבל, אם זה בשביל המשכורת שהוא קיבל בתור שר האוצר, שהיא משכורת בטח רצינית, כן? הוא עדין אם היה ממונה על דבר אחר, אם הוא היה שר הצבא או שר החקלאות, היה גם מקבל משכורת, אותו משכורת. אז מה מיוחד דווקא שהוא הגיע לידי סיפוק בתור שר האוצר? יכול להגיע לידי סיפוק, התאוותו, להיות שר החקלאות. זה היה קושיה שהוא מקשה. אך באמת דרשו שם ושבועל, למה נקרא שמו שבועל, שב אל השם, ששב בכל ליבו, בכל ליבו. והתשובה, היינו, מה זה התשובה שלו פה? זה לא שרק הוא הולך עכשיו לבית כנסת ואומר סליחות וזה. התשובה שלו שמשיב חמדה זו למקורה. הוא מבין שהחמדה הזאת עוצרת בתוכה כישרון, שכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו כדי שהוא יעשה משהו טוב בשביל ריבונו של עולם, בשביל העולם כולו, בשביל האנושות כולה, בשביל עם ישראל. זה התשובה שלו. יש פה מושג הבנה חדשה או מרחיבה או אמיתית. מה זה תשובה? תשובה, הוא שב לעצמו לכישרון המיוחד שלו, הוא שב. זה תשובה. והוא לוקח את זה לצורך השם, לצורך הופעת רצון השם והצדק האלוקי בעולם. הוא מכיר שלא התברך הכסף והזהב, לא שלו. תסתכלו על היד שלי. לא שלו. שלו. סליחה, הפוך. זה לא שלו, זה שלו. מחילה, כן. כן. לכך הוא ראוי להיות על האוצרות דוד המלך עליו השלום. לכן הוא ראוי להיות שם. שמלכותו של דוד המלך מידת מלכות שמיים. מה שהסברתם קודם, שדוד המלך זה מלכות שמיים, הופעת מלכות שמיים בעולם. זה לא סתם איזה מדינה עם שלטון. הופעת שם השם בעולם נעשית על ידי מדינת ישראל, על ידי מלכות ישראל. וזה שאנחנו היום מדברים על חיזוק המדינה שלנו, זה לא משהו פוליטי. זה משהו הרבה יותר עמוק. זה שם השם נקרא למדינה הזאת. ואנחנו המשרתים של שם השם במדינה הזאת, ושהצדק יצא לעולם. ויבואו הגויים לפה להשתחוות לבית השם, דהיינו ללמוד איך להיות אנשים טובים וישרים. איך שהצדק ינצח, שהצדק יהיה נחלת הכלל ולא הכוחניות. כוחניות של החרב, כוחניות של הטנקים, כוחניות של הגרעין, כוחניות של הכסף. לא. אלא הצדק והכסף והכוח בשביל הצדק, שיהיה ביד השלטון הצדק. כן? שמלכותו זה מידת מלכות שמיים. וכל מינוי שיש בממלכה הזאת, היינו שממונה על אותו הדבר, היה מכיר ויודע להקנות הכל לעליון, להקנות לעליון הכוונה, לכוון שמה שהוא עושה, זה לא בשביל הקריירה שלו, ולא בשביל המפלגה שלו, אלא בשביל, כמו שאמרתי, שהניהול של האוצרות של המדינה היו בצדק ויושר, שהצדק האלוקי, העליון יופיע, שהצדק של קודש המים והארץ יופיע בארץ, יופיע בארציות, בחיים הארציים. לא בבית המדרש רק שם שכולם נחמדים ומתוקים אחד לשני, אלא איך להיות נחמדים ומתוקים ואמיתיים והוגנים גם כשאתה בונה בניין. בניין, אתם יודעים, קבלנים זה לא פשוט שם להיות הוגן, כן? עבודה לא פשוטה להיות הוגן שם. אתם מכירים את הבדיחה הזאת שם שעשו תחרות, עשו איזה תחרות מי יבנה גשר, עשו תחרות בין גן עדן לגיהנום, מי יבנה גשר? אז הגיהנום ניצח. אז שאלו את הגן עדן, ניצחו אתכם. טוב, כל הקבלנים שם בגיהנום, בטח שהם ניצחו. אני עוד פעם לא בא להגיד משהו נגד הקבלנים, אני אומר רק, כשאני מדבר על צדק בארץ, זה לראות איך שאתה עובד במקום ששמע הרבה כסף והרבה גם קשיים ואילוצים, אתה נשאר שם הגון וישר. זה נקרא הופעת השם בעולם, וזה יגיע, הדבר הזה. על כל פנים, מתקדמים לקראת זה, זה לא לחיצת כפתור וזה יגיע. אלא יותר ויותר, אתם רואים כל הזמן יש ניסיונות לחוקק חוקים יותר הגונים, יותר סוציאליים, לשפר את, את המשפט. זה שכלול הולך ומתמיד כל הזמן. וגם ברכה באוצרות באה על ידו. זאת אומרת שהוא היה שר אוצר מוצלח מאוד. הוא ידע לנהל טוב טוב את, את האוצרות של המלך, של מדינת ישראל. כי מי שלוקח את הכישרון שלו ומנצל את הכישרון שלו, אז הוא מוצלח. ואם הוא מנצל את הכישרון שלו לצורך הופעת מלכות השם בעולם, אז כל השמיים וכל המלאכים וכל העולם עומד מוכן שבן אדם כזה יצליח. כי כל העולם מחכה לאנשים כאלה. כל כוחות העולם מחכים שאנשים שרוצים לעשות טוב, רק לעזור להם לעשות טוב. כיוון שיצרו השם יתברך בבריאה חומד ממון, אז עוד פעם, החומד ממון זה רמז, שאני מתאים לענייני כלכלה, בענייני... על כן יש בו כוח עצום בזה. וכיוון ששב בכל ליבו, הרי ברכת השם בממון על ידו. הוא מביא ברכה על ידי הכישרון שלו, לא רק לעצמו, אלא לעולם. לא יודע, זה נפלא בעיניי. אני רואה שאני היחידי שמתלהב פה מה... אה? מה זה? הוא אומר לך בלי נביא, הנה, נותן לך דוגמה בלי נביא. לא, זה תבנית, חננל, זה תבנית. זה לא נקודתי. זה תבנית לכל אדם. אחד יש לו תאווה לממון, והשני יש לו תאווה למשהו אחר. בסדר, מצוין. אז יכול להיות שהוא כישרוני בהרבה דברים. צריך לבדוק איזה כישרון שם, איזה תאווה יותר אמיתית ויותר חזקה. צריך לבדוק, אבל זה לא עכשיו באיזה... צריך לבדוק. אבל יש לך פה תבנית חשיבתית איך לנהל את עצמך, והדברים האלה נכתבו על ידי נביא. נביא, כי הגמרא מביאה את מי? את שבואל, נכון? שבואל, כן? זה פסוק מהתורה, סליחה, פסוק מהכתובים, כן? זה נכתב ברוח הקודש. יש לך פה רמז אלוקי, רמז אלוקי בנבואה או ברוח הקודש, שהגמרא חושפת אותו. הגמרא זה לא סתם סיפור, היא חושפת אותו. יש לך פה הדרכה אלוקית, נבואית, איך לנהל את הדברים שלך, צריך להתבונן בזה. אם אתה רץ, וכל הזמן להספיק, לעמוד בסטנדרטים, אז אתה לא יכול. אבל אם אתה יושב וחושב, לפעמים אתה לוקח חבר טוב, או בעל מקצוע אפילו שמבין את זה, כן? והוא עוזר לך לחשוף מה הכישרון שלך ומה הנקודה שלך בחיים. זה נפלא, זה ממש נפלא. וזה גם, אני אומר, זה גם דרך לקראת ראש השנה עכשיו. ראש השנה, שאדם, אנחנו צריכים לשוב בתשובה לקראת ראש השנה, אז זה גם בדברים האלה. ולפעמים זה הנקודה המרכזית שמטרידה בחורים צעירים. מה יהיה איתי? גמרתי צבא, גמרתי תיכון, גמרתי גן ילדים, אולי הפוך, כן? עכשיו אני צריך לצאת לחיים, נכון? צריך לצאת לחיים. לפני כן באתי בתלונות להורים שלי שכל הזמן אומרים לי מה לעשות. עכשיו הגיע גיל, תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי. אז זה בחורים צעירים, זה הזדמנות שלהם. עכשיו באמת לתת כיוון. וזה כיוון של קדושה, זה לא רק כיוון של פרנסה. כי אמרנו שאדם שהולך לפרנס, הוא עושה את רצון השם. זה לא סתם פרנסה בשביל פרנסה. זה רצון השם, שאדם הולך ומפרנס ומקיים את עצמו בצורה עצמאית, ובוודאי את משפחתו, זה רצון השם. ושם מתגלה המון המון תיקונים. אנחנו נמשיך במקור מספר 4. מספר 4 זה גמרא שאנחנו כבר הבאנו אותה פעם אחת, והגמרא הזאת... היא יסוד בעניין הסבלנות. הגמרא הזאת מביאה גם סיפור. אולי במשך הזמן, בהמשך השיעורים, אנחנו קצת יותר ניכנס גם לגמרא הזאת וגם לעניין שאנחנו הולכים להקריא עכשיו. מכל מקום יש באינטרנט, באוצר של השיעורים, איך זה נקרא? בארכיון של האור, יש כמה שיעורים שקשורים לנושא הזה שנקרא דוחק את השעה, כן? ושם יש שם באמת טיפול יסודי בגמרא הזאת, וגם דוגמאות מרבי נחמן, רבי נחמן, סיפורים על רבי נחמן, איך הוא לוקח את העניין הזה שלא דוחק את השעה, איך הוא לוקח את זה לכל מיני נקודות בחיים, ממש הכי פשוטות, בשינה, אפילו איכשהו משתעל, כן? ובלמדי תינוקות שלוחצים או לא לוחצים את התינוקות שלהם, יש, תשמעו את זה שם, זה ממש לדעתי יסודות חשובים בנושא הסבלנות. אז בואו נראה, גם כן, רק במיוחד הנקודה הזאת. ברכות סמך ד' עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רבי אבין הלוי, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. וכל הנדחה מפני השעה, שעה נדחק מפניו. זאת אומרת, כל אדם שדוחק את השעה, מה זאת אומרת דוחק את השעה? הוא מרגיש שיש לו משהו שהוא צריך לעשות אותו. נכון? והוא מנסה להכניס אותו בכוח למציאות. הוא לא מחכה שהמציאות תתאים למה שהוא רוצה. הוא לא ממתין שהוא יהיה אולי מוכשר לעשות את מה שהוא צריך לעשות, אלא הוא לוקח ישר את החשק הזה המיוחד, הוא רוצה בכוח לעשות את זה. השעה דוחקת אותו הצידה, שמה לו, כמו שאומרים, מקלות בגלגלים. כן, השעה, מה זה השעה? השעה זה לא משהו עצמי. הקדוש ברוך הוא, שמנהל את החיים, שם לו מקלות בגלגלים. למה? זה נראה אולי אחר כך למה. כן. אבל אם הוא נותן מקום לשעה, השעה נדחית מפניו. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כלומר, אם הוא מחכה בסבלנות עד שיגיע הזמן הנכון, או ההכשרה הנכונה שלו, אז השעה מפנה לו מקום. זאת אומרת, מה שהוא רוצה לעשות, זה דבר נכון שיש לזה שעה. זה לא סתם. זה הנקודה שלנו. יש משהו שיש לו חשק לעשות אותו, ויש לו רצון לעשות את זה עד כדי כך שהוא רוצה לדחוף את זה בכוח. כן? זה דבר נכון. למה השעה דוחקת אותו? כי הוא מקדים את המאוחר. או שהוא לא מנהל את זה במקום הנכון שלו. או שהדבר הזה הוא עלול לגרום נזק כאשר הוא עושה את זה מוקדם מדי. כן? אז השעה דוחקת אותו, כלומר הקדוש ברוך הוא דוחק אותו. אבל המשך הגמרא, כמו שאמרתי קודם, מורה של הבן אדם הזה, החשק הזה, יש לו שעה ויש לו מקום. ושהוא עושה את זה בצורה נכונה ובסבלנות הנאותה, אז השעה מפנה לו מקום כדי שזה יופיע במציאות. זה בדיוק מה שלמדנו עכשיו מרבי צדוק, ומה שלמדנו גם בחובת הלבבות. בוא נראה מה העניין אומר על זה. כל אדם המוכן לפעול גדולות, הוא חש בנפשו איזה כישרון פנימי לזה. אז פה יש פה הסתייגות מסוימת ממה שאני אמרתי, אבל אני חושב שצריך לקחת את זה גם בקטנה, כמו שאומרים. אבל אדם שיש לו איזה משהו פנימי גדול לעשות בחיים, כן? אז הוא חש בנפשו איזה כישרון לזה, הוא מרגיש איזה דחף פנימי, משהו דוחף אותו מבפנים, זה לא רצון סרק, כמו שאנחנו מנסים הרבה פעמים לדחות, שב, תמתין, אתם מכירים את זה, נכון? עזוב, לא עכשיו, זה לא הזמן המתאים, הדחיפה הזו לפעמים זה ילד בבית, במשפחה, שהוא דוחף למשהו, ולהורים אין זמן לזה ואין חשק לזה, כן? הוא דוחק למשהו מסוים, הוא מתמיד בזה, כן? זה לא סתם. יש איזה כישרון פנימי שאומר לו, קול פנימי שאומר לו, זה המקום שלי. זה מה שאני צריך לעשות בחיים שלי. כן? וזה הכישרון מעורר אותו לבוא למטרתו. זה דוחף אותו, כמו יש לשון של הרב, זה גורם לו לחתור. כן? לכיוון של המטרה הזאת. המילה לחתור היא לא סתם, זה התקדמות. אתם, לחתור זה התקדמות מאוזנת. זה התקדמות ממותנת. זה לא כתוב פה לרוץ. הוא לא רץ לשם. הוא חותר לשם. זה לא כתוב, זה הרב כותב במקום אחר. הוא חותר למטרתו. הוא מתעל את עצמו להגיע למטרה הזאת. הוא מנהל את החיים שלו. המטרה הזאת מנהלת לו את החיים איך להגיע אליה. אז הוא ימצא את החברים המתאימים, הוא ימצא את הבית ספר המתאים, הוא ימצא את התקציבים המתאימים, הוא ימצא אנשים שיתמכו בו. הוא חותר לכיוון הזה. זה לא סתם. אז הוא מעורר אותו לבוא למטרתו, להוציא מן הכוח אל הפועל את הדבר הזה שבפנים מפמפם חזק בתוכו. אבל האדם יוכל להרגיש את תכונתו גם כן על פי הכנה שיש לו איזה מעלה, אף על פי שלא הוציאה מן הכוח אל הפועל. אלא שהוא מוכן לזה, וצריך על זה זמן שיוציא את הכנתו יפה אל הפועל. ואז יהיה מוכן למה שהוא חש בנפשו. כלומר, הרב פה נותן לנו נקודה מאוד חשובה. זה שאתה רוצה, זה יפה מאוד. תעצור ותבדוק מה ההכנות שאתה צריך לעשות על מנת להגיע למקום הזה. זה לא עכשיו. כלומר, הרצון, וזו הנקודה המרכזית, הרצון הוא נכון, אבל לא עכשיו, אלא בעיתו ובזמנו. שהציבור יהיה מוכן לזה, או שהסביבה תהיה מוכנה לזה, ובעיקר שאתה תהיה מוכן לזה. זה שאני רוצה להיות רופא, אז אני לא מחר יהיה רופא. אני צריך 7 שנים ללמוד, או 6 שנים ללמוד, וכמה שנים סטאז', נכון? ורק אחר כך ייתנו לי בידיים חייו של אדם. אותו דבר, אדם יש לו הרגשה שהוא רוצה להיות מנהיג. הוא מרגיש שהוא רוצה לעשות, יש לו כוח הנהגה, יש לו כוח שליטה, כן? אבל הוא צריך להכשיר את עצמו לדבר הזה, שהוא לא ירים את האף, או ישתלט על אנשים, אלא ישתמש בהנהגה הזאת על מנת להוביל את הציבור למחוזות טובים. הוא צריך להכין את עצמו, להשתפשף. אף בן אדם לא מקבל להיות מ"פ או מג"ד או רמטכ"ל ביום שהוא מתגייס, נכון? הוא בהתחלה חייל, ואחר כך הוא מ"כ, ואם הוא מוכשר הוא קצין, ואחר כך הוא מפקד מחלקה, ואחר כך הוא מפקד פלוגה, לכן זה הדרך, נכון? לאט לאט, הוא לא יכול בבת אחת להיות שולט, גם אם יש לו כישרון, על כל הצבא, או על חלק גדול מהצבא. זה לוקח זמן הדבר הזה. על כן, אם יהיה דוחק את השעה לבוא למה שחש לה בנפשו, הכנה, והוא עדיין לא ישלים חוקו, אם הוא עדיין קופץ לפני שהגיע זמנו, בין, אמרנו, בין מצד עצמו שהוא עוד לא מוכן ולא מוכשר, בין אם מצד הציבור שעוד לא מוכן להנהגה הזאת המיוחדת שלו, לשינוי שהוא הולך לחולל אולי, כן? אז באמת אינו ראוי עדיין לאותה המעלה. על כן הזדמנו לו על דרכו פגעים ומכשולות. זה מכשולות שבאים לעכב אותו על מנת שהוא לא יקפוץ מיד למקום שלו. אני מוסיף פה, זה לא כתוב, המכשולות האלה מדויקים, זה לא סתם מכשולות. כי המכשולות האלה וההתמודדות שלו עם המכשולות האלה, זה בדיוק הבית ספר ובדיוק ההכנה שמכין אותו לתפקיד שלו. כי גם המכשולות האלה זה מעט השם. אחד יש לו מכשולות כאלה ואחד מכשולות כאלה. אחד צריך אולי לתקן מה שמעכב אותו. לעשות את הדבר שהוא צריך לעשות, יכול להיות שזה הענווה שלו או הגאווה שלו. צריך קודם כל להנמיך לו את האף. כדי שהוא יגיע לשלטון, הוא לא יעשה מזה, דברים נוראים לעצמו וידרוך על אנשים אחרים. אז צריך קודם כל לטפל בענווה שלו, והמכשולות האלה מטפלות בענווה שלו. זה דוגמה, כן? זה יכול להיות גם דברים אחרים. אז אני חוזר, לפעמים, עולה לפעמים, המכשולות האלה מדויקים. כי בהשגחת השם יתברך, ישמור הכלל מהנהגה שנהג עונה להם. הקדוש הוא שומר עלינו, על ההנהגה שלא יבוא אדם כזה וינהיג אותנו ויוביל אותנו למקומות לא טובים. ואם בכל זאת הוא מעלה, וזה בסוגריים, אם הוא מעלה בכל זאת אדם שמוביל אותנו למקומות לא טובים, זה סימן שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו עצמנו לעבור איזה סדרת חינוך גם כן. כן, כמו שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, ש... כאשר הרועה כועס על העדר שלו, כן? ולעדר יש תמיד איזה עז שמנהיגה את העדר, גם כן הנהגה פנימית בתוך העדר, אז העז הזאת הוא מוציא לה את העיניים. היא ממשיכה להניק, כי זה משהו טבעי, זה לא עניין רצוני או בחירתי. היא ממשיכה להניג. מה קורה לעז בלי עיניים שמנהיגה את העדר? היא נופלת לבורות וכל העדר אחריה. היא נופלת לתרשים, והולכת על תרשים וכולם אחריה. אז לפעמים... הקדוש ברוך הוא כן נותן לאדם כזה הנהגה, אבל זה מסיבה אחרת. זה סיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את כולנו למקום של תיקון. אבל כאשר אנחנו מתוקנים, אז הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, כן, שלא יבוא אדם כזה ויפיל את כולנו. אז הוא שם לו ברקסים, עד שהוא ילמד להיות באמת האיש המתאים. זה צד אחד. אבל הנדחה מפני השעה, כן, הוא מרגיש שהוא עמדה מוכן לפעול לנגע, הוא מרגיש שהוא ראוי להיות נניח בתפקיד הזה, כן? אבל אם זה חושד את עצמו, הוא זהיר, זה מראה שיש לו כבר ענווה, שהרגשתו בעצמו בא לו בגלל תכונת נפשו בתור הכנה, ושם עדיין לא ישלים חוק ההכנה, היא לא ציל לפועל כראוי, הוא יודע שהוא מוכשר, אבל הוא צריך לעבור עוד כמה ניסיונות, כמה הכשרות, כמה בתי ספר, כן, בתי ספר זה ביטוי כזה, הוא צריך עוד הכנה להגיע. אז זה בא, הענווה באה ממנו. הוא לא צריך שמישהו ישים לו רגליים. הוא שם לעצמו ברקסים ולהתכונן לזמן הראוי. כן? אז אדם כזה, כן, כשמגיע זמן והוא קופץ למקום שהוא צריך להיות, אז הקדוש ברוך הוא מפנה לו את הדרך. סולו סולו, המסילה, כן? הקדוש ברוך הוא מפנה לו. הוא יוסיף שלמות לשלמותו, כן תרבה אושרה של הנהגתו להצלחת האדם כזה, הוא יהיה ראוי, ובאמת אנחנו נרווה נחת ממנו. כן? ותהיה שעה עומדת לו, כי הדבר המוכן לרבים יצלח בחפץ השם, כי דבר שעומד ומוכן לרבים, הוא נכון לרבים, אז הקדוש ברוך הוא חפץ בזה, והקדוש ברוך הוא מכשיר את הדרך, ועוזר לו באמת לעלות מעלה-מעלה, ואיך אומרים, הגיע שעתו. הגיע שעתו. ואין השגחתו הגדולה של ריבונו של עולם, מאוד בעניין כלל, כללי, עוד יותר מבעניין הפרטי. כלומר, אני אמרתי לכם קודם, פה מדבר בעניין כללי, אבל זה נכון גם בעניין הפרטי. הקדוש ברוך הוא דואג לכלל, ודאי שהכלל הוא יותר מרכזי אצל הקדוש ברוך הוא, כי הכלל מופיע את רצון השם בעולם, אבל גם אותו דבר זה גם בעניין הפרטי. צריך לדעת את זה. שהקדוש ברוך הוא שם לנו מקלות ברגליים כביכול, או ששם לנו ברקסים, או שמכשיל אותנו כביכול, בכוונה מתבטא בביטויים קצת קשים, אבל באמת זה לא הכשלה וזה לא רגליים, אלא זה מתנה מאת השם, העיכובים האלה, שלא תקפוץ מעבר ליכולת שלך בשלב זה, ולא תגרום נזק לא לאחרים ולא לעצמך. אז אני מסכם את הנקודה הזאת שלמדנו פה, כן? בעיקר שהרצון, זה הנקודה המרכזית, כל היתר זה היה מעטב, שהרצון שלי והכישרון שלי לדבר מסוים, כן? הוא מורה דרך לחיים שלי. לאן ללכת? באיזה מקצוע במקרה הזה לבחור, או גם בין דברים אחרים. וזה לא דבר סתמי. אז באמת שכל אחד יזכה בעזרת השם להתבונן באמת בעצמו בצורה נכונה, ובאופן זה הוא ימצא את יהודו, יעבוד במקצוע או בפרנסה שמפרנסת אותו, גם את נפשו מפרנסת, כי הוא ירגיש שם שמחה, ושם גם הוא יועיל לציבור, והוא יהיה אדם שמח, ואדם שמח הוא מועיל לכל הסביבה מסביב, הוא איש מבורך. כן. קודם כל, הקהילה מכבדת או לא מכבדת, זה לא צריך להיות שיקול. אם, רגע, זה קודם כל נקודה חשובה שלא דיברתי עליה, כי אנחנו לא טיפלנו בזה, אבל ודאי שהדבר הזה צריך להיות מלווה בתפילה. ודאי. ריבונו של עולם, תעזור לי למצוא את הנקודה שבאמת אני צריך להופיע, וכשאני מוצא את הנקודה, תעזור לי באמת לבחור בכלים הנכונים ובאנשים הנכונים. ודאי זה צריך להיות מלווה בתפילה, זה ברור. רק זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל טוב שאתה מאיר את זה. מאיר הערה חשובה מאוד. שכל דבר שאנחנו רוצים, ואנחנו גם מטפלים בו, כמו שאמרתי קודם, זה לא עניין ראוי, אלא זה נכון. אולי לחבר תפילה על הנושא הספציפי הזה, בדיוק מה אני רוצה, ושככל שהתפילה היא יותר מדויקת, לא כללית, כן? אז זה יותר מועיל. כי התפילה המדויקת גם מכוונת אותי מדויק למקום הנכון, דרך אגב. טוב, תודה רבה על ההערה הזאת, חננאל. אנחנו נעצור פה.